לספר על העיכוב, אז הבנתי שהייתה הפסקה ארוכה. אגדה של פסח היא המצווה המרכזית של אותו לילה, של ליל הפסח, כשהחג בכללו הוא חג הקטניות. הקטניות. כן, זה הנושא החשוב ביותר בחג הזה, כנראה לפי כל מה שקורה בחנויות המזון. שאלה אם בזה יש חשש קטניות, אין חשש קטניות וכדומה. אבל חוץ מזה יש מצווה, אומנם משנית בחשיבותה, חוץ מאשר איסור אכילת קטניות, והיא אגדה של פסח, לזכור את יציאת מצרים. ובכן, מדוע האגדה היא כל כך חשובה? אם נתבונן בכל מצוות ליל הסדר, אנחנו רואים שיש שני סוגי מצוות. או מצוות של אכילה ושתייה, או מצוות של סיפור. מצוות אכילה מצאנו ארבע כוסות, כרפס, אכילת קורבן פסח, אכילת קורבן חגיגה, מצה, מרור, ובזמן הזה אפיקומן. הרבה אכילה מכניסים מן החוץ אל הפנים. ויש הרבה מצוות של דיבור. הגדה, ברכת המזון, הלל. אלה הן מצוות שבדיבור. הצד השווה שבכל המצוות כולם, הפה. כלומר, מי שעובד קשה בלילה הזה, זה הפה, בשני הכיוונים, או כלפי פנים או כלפי חוץ. וזה לעומת חגים אחרים שבהם מצאנו שהפעולה העיקרית היא למשל האוזן בראש השנה. ראש השנה, המצווה היא מצווה על האוזניים. בסוכות יש מצווה על הידיים, ליטול לולב. ביום הכיפורים יש מצווה על הקיבה. ועניתם את נפשותיכם, זה עיקר המצווה. ובחנוכה המצווה היא על העיניים, יש מצווה לראות, לראותן בלבד. וכדומה. אם כן, יש לכל חג וחג איבר באדם, שהוא זה שמצווה בעיקר, הוא המוציא אל הפועל את הקדושה של אותו חג, וחג הפסח, עיקר עניינו, הפה. וזאת משום שהפה הוא הגילוי מילתא, הוא המגלה את פנימיות האדם. זאת אומרת, ברגע ש... כל זמן שאדם לא פתח את הפה, אין אנחנו יודעים בוודאות מי הוא. משעה שפתח את פיו, אנחנו יודעים בוודאות מי הוא. זאת אומרת, הפה מגלה את כנסת ישראל. לומר את האמת, לא רק הפה שלנו נפתח מאותה שעה, שהרי ברגע שיצאנו מעבדות לחירות, הפה שלנו נשמע, הדיבור שלנו נשמע, לפי העיקרון שאמר כבר קהלת, חוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. אבל משעה שאנחנו כבר לא מסכנים, אז חוכמתנו איננה בזויה ודברינו נשמעים. אז מאותה שעה, הפה שלנו, סך הפה, סך. אבל מצד העומק של הדברים, אפשר לומר שלא רק הפה הישראלי הוא זה שנפתח, אלא אפשר לומר שעד אז הפה של ריבונו של עולם היה סגור. ומשעת יציאת מצרים ואילך, הפה הזה נפתח. ומה פירוש הדברים? נאמר באגדה של פסח. יש לי מישהו פה אגדה? משהו? אגדה אחת, עולת ריח חלק ב', משהו? מישהו, משהו, מנכ"ל, סמנכ"ל. הנה, יש פה אגדה. נאמר, בדרשת הפסוקים, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב. אז חז"ל דרשו, וירד מצרימה, כן? ארמי עובד אבי וירד מצרימה, אומרים חז"ל, אנוס, על פי הדיבור. כלומר, אבינו יעקב ירד מצרימה, והוא היה אנוס על פי הדיבור לרדת מצרימה. השאלה מה הדיבור שאנס אותו לרדת מצרימה? אפשר לומר, הדיבור שאנס אותו, הוא ידוע תדע כי גר יזרעך, גזירת ידוע תדע, שנרד למצרים. או שמה נאמר, שזה הדיבור, אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אלך גמלו, אלך גמלו. יכול שזה הדיבור הזה. המקובלים אומרים משהו אחר, אומרים שהדיבור, כך אומר החידה בפירושו להגדה של פסח, הדיבור שאנס את יעקב זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא שהיה קלו בתוך מצרים. והיה צריך אבינו יעקב לרדת למצרים כדי לשחרר את הדיבור האלוהי. לפי העיקרון, שהגאולה היא למען הקדוש ברוך הוא, לשועתך קיוויתי השם. אז מי צריך ישועה? השם הוא זה שצריך ישועה, הקדוש ברוך הוא צריך ישועה. לכן אנחנו מתפללים, לשועתך, לא לשועתנו. אם לא היה צריך להיות כתוב, לשועתנו קיוויתי השם, או לשועתי, או לישועה קיוויתי השם. מה שאתה אומר, לשועתך, זה אומר שכביכול, ריבונו של עולם הוא זה שזקוק לאותה ישועה. כן. בדיוק, אתה שואל שאלה יפה, לא כולם שמעו אז אני חוזר. רש"י אומר שדיבור זה דיבור קשה, כן, לעומת אמירה שזה רך. יוצא לפי זה שבאנו לשחרר את הדיבור הקשה של הקדוש ברוך הוא. והתשובה היא כן, ואני אבהיר את כוונתי. למה הדיבור האלוהי היה כלוא במצרים? אם נתבונן במה שקרה עד יציאת מצרים, אם נעשה סיכום של כל הידוע לנו, נתחיל מההתחלה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זאת ההתחלה הראשונה. מבריאת העולם ואילך, זה המצב הגיע עד כדי כך שבסוף נברא האדם. כן, לוקח זמן, אבל בסוף נברא האדם. ומאז שנברא האדם, לקח עוד קצת זמן, ובסוף נבראה האומה המצרית. האומה המצרית הייתה הפסגה של התרבות האנושית ממקדם. לא היה גבוה מזה. כן, זה, אפשר להבין שפרעוני מצרים ראו את עצמם בתור אחראים. על גורל האנושות. ובאמת, במידה רבה הם צדקו. כלומר, אפשר לומר שהקצה התחתון, כלומר, הקצה הסופי של הדיבור האלוהי, מאז בריאת העולם, היה מצרים. וכאן יש מתח גבוה מאוד. הדיבור האלוהי, שבו הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא דיבור חופשי. מלא חירות. והוא הולך ויוצר עולם יותר ויותר נתון לחוקיות ברזל. הפך החירות. והדבר הזה מגיע לידי קיצוניות רבה, כאשר התרבות האנושית, נזר הבריאה, יוצרת תרבות של עבדות. בית עבדים, מצרים נקראים בית עבדים, זה הייתה תפיסת עולם שכל כולה עבדות. כל כולה שיעבוד. ואז המתח בין המאמר הבורא את העולם בצורה כל כך חופשית לבין התוצאה כל כך עבדותית הוא מתח בלתי נסבל. צריך לשחרר את המאמר מן העבדות שהוטלה עליו. ולשם זה יצאו ישראל ממצרים כדי לקדם את האנושות בעוד שלב. לקדוח חור בתוך המעטה שמצרים הטילה על הדיבור האלוהי כדי שהדיבור ישתחרר ויצא לחירות. כדי שיהיה הפה צח, הפה של הקדוש ברוך הוא יסוח. ומתוך כך מובן מדוע כל המצוות של אותו לילה גדול הן מצוות הקשורות בפה. לכן הדיבור כשהוא משתחרר הוא דיבור קשה, הבנת את זה דודי? המאמר הבורא הוא מאמר רך, ריבונו של עולם בורא את העולם, זה הולך לו בקלות. אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, ריבונו של עולם זה היה קשה? זה לא היה קשה. אמרתי, הוא אמר ויהי, הולך ככה בלי בעיות. אבל לשכנע את פרעו, אוה, זה מסובך. איך נאמר בספר קהלת? אלא בספר משלי. כובד אבן ונטל החול. כן, אבנים זה כבד. חול זה עוד יותר כבד. וכעס כסיל, כבד משניהם. איך נאמר בספר משלי? מי זה כעס כסיל? אומרים חזל זה פרעו. כן, לכן המאמר החופשי זה כשצריך לפרוץ משהו. כדי לפרוץ הוא צריך להיות קשה. 10 מאמרות הפכו ל10 המכות שהפכו בבוא הזמן ל10 דיברות כשהדיבור הגיע לשלמות גאולתו. אני מקווה שהדברים הם ברורים, אני רק אולי רוצה להבהיר עד הסוף מה פירוש הדבר שמצרים הייתה בית עבדים. במצרים כולם עבדים. ראשית כל העבדים היו עבדים. גם אדוניהם של העבדים, עבדים היו לפרעו מלך מצרים. ואף פרעו עבד הוא לאלים. ואף האלים עבדים לטבע. והטבע הוא העבד בריבוע. שהרי מה הם אלוהי מצרים? מה הם האלים בתפיסה המצרית הקדומה? האלים הם כוחות הטבע. כוחות הטבע הזוכים ליחס דתי, יחס רציני ועמוק, אבל זה כוחות הטבע. ולכן, בתפיסת עולם כזאת, הטבע הוא כל כך מוחלט שלא ייתכן בו שינוי. המשטר הפוליטי כל כך קבוע שלא ייתכן שישתנה. ולכן גם העבדים לעולם לא יצאו לחירות. מושג החירות לא היה קיים במוח המצרי הקדום. לכן, צער גדול היה לקדוש ברוך הוא, שדיבורו מחולל העולם, הגיע לשיא הצלחתו בתרבות כל כך מפותחת וכל כך עבדותית כמצרים. לכן אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, בבקשה, תרד למצרים, צריך לשחרר את הדיבור שלי משם. להעביר את מאמסת הדיבור ממצרים אל ישראל. יש הדברים יחסית ברורים.
לא ברור רק שהפרה
מפיץ
את שם השם בעולם, הדיבור של השם היה גם דרך הפרה. לעבוד, למה צריך?
אתה אומר, אם כן, אברהם אבינו עשה עבודה כבר טובה, לא צריך את מצרים. אגב, מעניין שגם אברהם, ברגע שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, ירד למצרים. כן? מעשה אבות סימן לבנים. אלא אומר הרמב״ם דבר יפה, בספר מורה נבוכים, מה ההבדל בין דת אברהם לדת משה? שאלה? שואל הרמב״ם. דת אברהם ודת משה. התשובה של הרמב״ם מאוד מפתיעה, במבט ראשון. הוא אומר, דת אברהם זאת הייתה קריאה חלושה בשם השם. הוא קורא בשם השם, יש לו אוהל מבצעים, מחלק סופגניות, תברך למי שנתן לך את הסופגניה. תודה אברהם, לא, תגיד תודה לקדוש ברוך. זה השיטה של אברהם. אומר הרמב״ם זה קריאה חלושה, מדוע? כי הכלים הפוליטיים אינם איתך, אתה פועל לבדך. אבל מה שמהווה את הסטרוקטורה הבסיסית של החיים האנושיים, קרי המדינה, אתה בכלל לא בעניין. הם חזקים ממך. אומר הרמב״ם, מה שאין כן דת משה שאמרה להרוג עובדי עבודה זרה. זה החידוש. לפני כן לא הרגנו, עכשיו אנחנו הורגים. זה השינוי המהות. זה לא נשמע טוב, נכון? היינו חושבים אולי משהו יותר עמוק, תיאולוגיה אחרת. לא, לא, אומר הרמב״ם, מכאן ואילך אנחנו הורגים מי שעובד עבודה זרה. ההסבר הוא פשוט. למי יש סמכות להרוג? רק לכוח הפוליטי. למדינה. זאת אומרת, עברנו מקדושת הפרט לקדושת הכלל. אבל ברור שמצרים הייתה גדולה מאברהם מבחינת כוח החיים שהיא ייצגה באותם הימים. לכן אומר הרב קוק שהירידה של אבותינו למצרים הייתה ירידה של גרעין. כמו שהוא מדמה את זה דימוי שקשור, הוא דומה להפריה ברחם. אז היינו כמו זרע קטן בתוך רחם גדול של מצרים, עד שהתפתח העובר ישראל שיכול לפרוץ החוצה. הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מתי מוציאים מישהו מקרב מישהו? בלידה. אם כן, אמנו הגדולה, מצרים, תאם חשובה, ואסור לשוב למצרים, כי אסור לבוא על אמו. שלא יהיה גילוי עריות קולקטיבי, ולא יהיה תסביך אדיפוס, אמרה התורה, אל תחזרו למצרים. כן. כלומר, לדבריך, הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו ממצרים. ככה אתה אומר. יש לי שתי קושיות עליך, שלוש קושיות לפחות עליך. לא תתעב מצרי כי גר היית בארץ. זה דבר ראשון. זה מדהים. לא תתעב מצרי, צריך להבין מה שמצרים עשו לנו, תחשוב קצת מה הם עשו לנו, ואז תנסה להבין למה הקדוש ברוך הוא אומר לא תתעב מצרי. משהו לא יאומן. גר הייתה בארצו, איזה גירות זאת הייתה? אלא שנוצרנו משם. לכן אין לזלזל במצרים מבחינת עוצמת החיים, בטומאה שהייתה שם. עד כדי כך שכל כך הרבה מצוות אתה מזכיר בהם זכר ליציאת מצרים. אם זה לא היה חשוב, לא היית אומר את זה. היית אומר זכר ליציאת ישראל. אבל יציאת מצרים, נשמע שלמצרים יש תפקיד. שאלה שנייה יש לי לשאול אותך. מדוע הקדוש ברוך הוא משקיע כל כך הרבה עבודה בשכנוע פרעה? אכפת לו. לא, אבל לא צריך לשכנע אותו. עכשיו הקדוש ברוך הוא יגיד לבני ישראל, תצאו, אחר כך יעשה לכם ניסים בהר המוריה. זה אישיות מאוד חשובה, תראה שאיך שריבונו שלנו כל הזמן מתמודד איתו, כל הזמן עונה על הקושיות שלו. עד כדי כך שאפילו הטענות הפילוסופיות של פרעה הובאו בתורה, מי השם אשר ישמע בקולו, לדעתי את השם, גם ישראל ידע שליח, סתום לו את הפה, מה הוא כך מדבר? מה? אלא שכנראה שריבונו של עולם חשוב לו מזה פרעה. אבל בכלל, אם אנחנו נתבונן עוד עליו, זה קושתי השלישית עליך. הלו בפרק ז' פסוק ה' כתוב אחרת ממך, בספר שמות, נכון? בפרק ז' פסוק ה'. וידעו מצרים, כי אני השם. ונתתי את ידי על מצרים, והוצאתי את בני ישראל מתוכם. כן, ישראל לא ידעו את השם אחרי הכל המקום. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אם אתה מסתכל בתורה, אתה רואה שמי שידע את השם בעקבות המקום, זה מצרים. ישראל לא ידעו את השם. והראיה, מה אנחנו חוגגים בלילה הזה? אנחנו חוגגים את העובדה שהקדוש ברוך הוא לא נגלה עלינו. אומר משה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תגיד להם ככה, אני יוצא הלילה בתוך מצרים, אתם תשארו בבית, אל תשתתפו, אני מטפל בכל העניין הזה, תשארו בבית. וחלילה חלילה, שלא יתגלה אצלכם. זאת אומרת, זה משהו מדהים. ובכלל, כל הניסים במצרים היו ניסים כאלה, שבעצם ישראל, בוודאי אם היית שומע את השיעור במוסד הרב קוק ביום ראשון, לא היית שומע את מה שעשו, כל הניסים שהיו לישראל שם, במצרים, היו ניסים שישראל אפילו לא חשו אותם. הרי כתוב ככה, יהודי ומצרי היו שותים באותה כוס, נכון? היהודי היה שותה מים, והמצרי דם. מסקנה, אם אתה שואל את היהודי, נו איך היה הנס? וזה נס, אני שתיתי מים.
הוא לא רואה
שהוא סובל. אבל הוא רואה בעיניים, אבל זה לא נוגע לו. זה כמו שאתה שומע אדם שמדבר עם חברו, ומישהו מקשיב מהצד. כן, ואתה רואה, אתה בעצם צופה מן הצד על שיחה בין שני אנשים. אז בוודאי שאתה שומע את הדברים, אבל זה לא נוגע לך, לא אליך הופנו הדברים. אז גם כן, כשהקדוש ברוך הוא פנה בעשר המכות, זה הייתה פנייה למצרים. ולקח זמן עד שהבנו מי הוא זה שהוציאנו ממצרים. מתי זה נגלה לנו? במעמד הר סיני, נכון? איך כתוב? בוא נדייק בדברי התורה, בפרשת וירא. והוצאתי אתכם מתחת, הרי יש לנו כלל ידוע שכדי לדעת את דעת התורה על איזשהו נושא, צריך להסתכל בתורה, נכון? אז התורה אומרת, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזרוע על גבוה בשנים גדולים, ולקחתי אתכם לידי עם והייתי לכם אלוהים. מה זה ולקחתי אתכם לידי עם והייתי לכם אלוהים? זה מעמד הר סיני. מה המשך? וידעתם, כי אני השם המוציא אתכם מתחת צבאות מצרים. עד אז לא תדעו. והראיה, מה ראה הקדוש ברוך הוא לנכון לומר לנו בהר סיני? שלום, זה אני. אנוכי, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. זאת אומרת, עד עכשיו לא ידעת מי המוציא. אתה שואל על הים? על הים? היה משהו מיוחד. ראו לשעה. אבל במצרים, בזמן המכות לא ראו. בים כתוב, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם מצרים. אבל לא ידעו את השם עצמו. יש הרבה מה לדבר על זה, אולי לקראת שביעי של פסח, אז לא יהיה פה שיעור טוב. אבל פעם צריך ללמוד על שירת הים, מה בדיוק קרה שם. ברור, זה טומאה, מצרים זה טומאה, זה אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, מצרים זה טומאה, מסכים איתך. אז מה? עכשיו אנחנו שואלים האם זה גדול או קטן, זה שאלה אחרת. האם זו טומאה קטנה, קטנצ'יקית, או גדולה צ'יקית. זה כמו שפעם שאלו אחד מתלמידי החכמים החשובים בשכונתנו, מדוע יש כל כך הרבה גויים? אז הוא אמר, מה אתה רוצה שנברך? אשר בחר בנו מכל הג'וקים? אבל בחרנו כל העמים, זה, 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 זה גאווה, זה... יש כלפי מה להראות את גדולתנו. אז ריבונו של עולם, ברור שיש לו צער, אם הוא בורא את האדם, וכל מה שיצא מזה זה רק מצרים, אז ריבונו של עולם יש לו צער, רוצה לשחרר את הדיבור הזה. כן? צריך להוציא את הפה, כן? שהפה יסוח. ואיפה יודעים בגלל שפרעו חלם, כן? אני חוזר לשאלה. מאיפה אנחנו יודעים שהדיבור היה כלוא במצרים בזמן יעקב? סימן לדבר, זה שפרעו חלם. כן, מה זה פרעו חולם? זה אנחנו נגיע לזה במהלך לימוד ספר בראשית. פרעו מתנהג כעברי פתאום. החולמים בספר בראשית הם עברים תמיד. ופתאום מתנהג כעברי, אז יש לו ציפייה לזה שיבוא עברי להסביר לו מי הוא. ואז הוא קורא לכל חרטומי מצרים, כל חרמי אף אחד לא יודע, מגיע איזה עברי קטנצ'יק, פותר לו את הבעיה. אז זה סממן, יש איזה סימן, סימפטום, אנחנו עוד נראה יותר מזה, כן. נכון. אז יש לך פה פרעו שהוא בדרך להיות נביא, זה מוזר מאוד הפרעו הזה, כן? טוב, כן, כן. כן, כן, אריה, אני ידעתי שכל השאלות האלה יצוצו, אני מסכים איתך, ידעתי שכל השאלות האלה יצוצנה ולכן פחדתי. אני מציע, עד שנגיע לפרשת מקץ ולפרשת וישב, ואנחנו ניישב את כל הקושיות האלה, הכל יתברר, בסדר? עכשיו, בואו נחזור, יענו, כי אני רוצה קצת לקדם ענייני פסח. כן, בהגדה של פסח, כן, הדיבור תופס מקום חשוב, עד כדי כך שהמסורת הוסיפה דבר שבמשנה ובגמרא לא כתוב, וזה איזה פתיחה בשפה הארמית, הלחמה עניה דיאכלוה והתנה בערד עם מצרים, כל דרפין יתה ויכול. הפסקה הזאת היא נראית ממש לא במקום. מה? כנראה בתקופה הסבוראית, כנראה בזמן רבנן סבוראי, אין לנו אינדיקציה ברורה מתי זה נוסף. אבל זה ברור שלפי המשנה אין לה מקום. וזאת למה? הרי כל העניין של פסח, שואלים שאלות, הבנים שואלים שאלות, עונים להם. פתאום פה, לפני שהבן מספיק לשאול, אומרים לו, הלחמה עניד, יאכלו הוועתנה, זה לחם עוני, שאכלו אבותינו, אז זהו, אז קוראים לו שאלות. אז מה אחר כך? אחרי שהוא שמע את ההסבר, הלחמה עניה, הוא עוד שומע, הוא עוד מתחיל לשאול שאלות, מה נשתנה, מה קרה? לא מובן הדבר הזה. כן? אלא ברור שזה תוספת מאוחרת. יש לה סיבה אגב, זה לא סתם שהיא נמצאת שם. הסיבה שהפסקה הזאת נמצאת שם, זה בכלל לא הסבר מה זה המצה. זה נמצא באמת. הלחמה העניה זה לא הסבר למהות המצה. מהות המצה זה מוסבר בהמשך. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו וכו'. יש הסבר שלם מה, על שום מה אנחנו אוכלים מצה. הלחמה העניה זה בא לענות על קושיה אחרת שעשויה לצוץ כשרואים את האב, את בעל הבית, חותך את המצה לשניים. כן, אומרים, אבא, מה קרה? צריך לברך על לחם שלם, לא? ממתי אנחנו מברכים על חצי לחם? זה דרכו של עני. דרכו של עני בפרוסה, כך אומרת הגמר, נכון? אז אומרים, הלחמה עניה. כיוון שזה לחם עוני שאכלו אבותינו בערד המצרים, לכן אני חתכתי את זה לשניים. כן? אבל השאלה שמטרידה אותי יותר כאן, זה למה זה כתוב בארמית. היה צריך להיות כתוב, בעברית. כמו כל ההגדה, כל ההגדה כולה כתובה בעברית, חוץ מהפסקה הזאת. וגם לקראת סופה זה כתוב בעברית. יש איזה משהו לא ברור. כנראה שהיציאה כל פעם מן הגלות היא שחרור. כל פעם שאנחנו יוצאים מן הדיבור, מן הגלות, אנחנו משחררים את הדיבור. וראשית הדיבור, כשהוא עדיין משועבד, הוא דיבור ארמי. וככל שזה מתקדם יותר, הדיבור נהיה יותר עברי. מצאנו למשל כשיעקב אבינו יצא מגלותו, ויקרא לבן את שם המקום יגר סהדותה. ויעקב קרא לו גלעד. כלומר, המעבר מן הגלות לגאולה, לארץ ישראל, זהו מעבר מהארמית אל העברית. הארמית זאת האחיזה שלנו בתרבות אחרת. כן, התרבות שבתוכה גדלו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הייתה דוברת ארמית. ולכן התת מודע העברי, עד עצם היום הזה, עדיין מדבר בשפה הארמית. כשאנחנו בתוך התת מודע שלנו חופרים, פתאום אנחנו מגלים אדם דובר ארמית. נכון? מה זה לא ככה? למשל, יש לנו משנה היא כתובה בעברית. כשאנחנו באים לפרש אותה, תלמוד, בארמית, לא? וגם יש לנו תנ"ך, תנ"ך בשפה העברית. אנחנו באים לפרש אותו, זוהר, בארמית. זאת אומרת, כל פעם, הפירוש או של התורה שבכתב או של התורה שבעל פה הוא ארמי. זה התתמודה שלנו, זה מה שרדום בתוכנו. תרגום וגמטריה תרדמה, נכון? גמטריה תרדמה. וזה מה שרדום בתוכנו. אז היציאה מן הגלות זאת ההתגברות על הקליפה הארמית. לכן ראשיתה ארמית. הלחמה עניד יאכלוה והתנה יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, השתה אחר, לשנה הבאה. עברית. כשמדברים על ציפיית הגאולה, אנחנו עוברים אל השפה העברית. שוב, זה מעניינו של שחרור הדיבור. בואו נתקדם קצת בתוך ההגדה. יש בתוך ההגדה משפט מעניין. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דברת תורה. מה עושה המשפט הזה שם? ברוך המקום, ברוך הוא. שבח. ברוך שנתן תורה. אנחנו לא בחג השבועות, אנחנו בחג הפסח. בחג הפסח אנחנו חוגגים את יציאת מצרים. אז מה זה עושה שמה? ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. מבחינה היסטורית, הפסקה הזאת היא שריד של ברכת התורה. יש לנו אפילו בכתבי יד כתומים מהגניזה הקהירית, שלפני הסיפור של ארבעה בנים היו מברכים ברכת התורה. בשם ומלכות. לפני, לפני כל לימוד, הרי לפני שלומדים תורה, צריך לברך ברכת התורה. אז פעם היו, כל פעם שאדם היה לומד תורה, הוא מברך את הברכה הזאת. בימינו, הברכה הזאת נותרה רק לשני דברים. למי שעולה לספר תורה, או למי שקם בבוקר, והוא מתכוון על ידי הברכה הזאת, להוציא ידי חובה כל מה שהוא ילמד כל אותו יום. אבל פעם זה לא ככה היה נהוג. אז אדם היה מתחיל לדרוש, או לקרוא אגדה של פסח, שהיא דברי תורה, אז היה מברך ברכת התורה. מכיוון שהמנהג הזה בטל מן העולם, נותר רק איזה צ'ופצ'יק, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. טוב, זה פרט חשוב מה שאני אומר, אבל למה אני מתעכב על עניינים עתיקים כאלה? פשוט, ברוך, המקום ברוך הוא, הרי זה לכאורה התחלת האגדה. יש לנו שם ארבעה בנים ששואלים שאלות. ואחר כך יש לנו תשובה, מה התשובה? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. כפי שכתוב במשנה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. כלומר, מגיד האגדה, מי שמספר את האגדה צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. מה היא הגנות? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. זה גנות. מה השבח? ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. זה השבח. אז מתחילים מארבעה בנים ששואלים שאלות, ואחר כך התשובה לשאלתם. אבל מה שאני אומר, לבוא, הוא בלתי מובן. מה אתה רוצה? מה? לא, הגנות זה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. זה התשובה. התשובה היא הגנות והשבח. יש שאלות של הבנים, אחר כך מתחיל בגנות, הוא מסיים בשבח. בסדר? אז הגנות זה מתחיל לעבודה עבודה זרה היו אבותינו, השבח, ועכשיו קיבלנו המקום לעבודתו. עכשיו, השאלה בגנות והשבח הזה, וברכת התורה שלפניכם, זה שזה לכאורה תקוע באמצע ההגדה. אם אתם מכירים את נוסח ההגדה, כדאי לזכור, קצת ללמוד לפני ליל הסדר את נוסח ההגדה. אבל מה שאנחנו רואים שם, שזה תקוע באמצע ההגדה. לפני כן יש מה נשתנה, עבדים היינו, מה עשה ברבי אליעזר, ואמר רבי אלעזר בן עזריה, יש הרבה דברים שם. ואחר כך, ברוך המקום ברוך. אז יש לזה סיבה נוספת, סיבה היסטורית אפילו. שאלה הן שתי אגדות שונות לגמרי. היו, בעצם בזמן הגמרא, היו שני נוסחים מתחרים של האגדה. הייתה אגדת רב ואגדת שמואל, אגדת רבה ורב יוסף, אגדת אביי ואגדת רבה, ואגדת רב אחא ורב אינה, אני מבין. קיצור, אנחנו רואים לכל אורך הדורות שנחלקו האמוראים בדבר הזה, מהו הנוסח שבו צריך לנקוט. כי המשנה לא אמרה, המשנה רק אמרה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. לא אמרה מה הגנות והשבח. אז אחד המוראים אומר, הגנות זה מתחילה עובדי עבודה זרה. השבח, קרבנו המקום לעבודתו. המורא האחר, יש אומרים שזה רב, יש אומרים שזה שמואל, יש שתי גרסאות בזה, אומר, הגנות זה עבדים היינו לפרעה במצרים. והשבח, והיוציאנו השם אלוהינו משם. כלומר, יש מחלוקת מה אנחנו חוגגים. והיו משפחות וקהילות בישראל, בזמן הגמרא, שהיו אומרים רק את האגדה של העבדים היינו, והיו משפחות וקהילות בישראל שהיו אומרים רק את האגדה של מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. מתי זה התאחד? ייחדו את שנינו. אבל לכן, לפי זה, האגדה של מתחילה הייתה מתחילה בברכת התורה, זה באמת התחלת האגדה. מתי הייתה מתחילה באמת האגדה? כלומר, מתי ייחדו את האגדה? בזמן רבנן סבוראי. כלומר, בזמן הסבוראים, אחרי תקופת התלמוד, אוחדה האגדה, כך משתמע מדברי רבנו חננאל. כן? שייחדו את האגדה רק בזמן הסבוראי. מה? אתה שואל, מדוע עם ישראל ייחד? בעצם. אתה מסביר לי מדוע עם ישראל ייחד. מדוע עם ישראל? אבל אני רוצה לקנות כל מה הייתה המחלוקת. המחלוקת הייתה, מה אנחנו חוגגים? לפי מי שאומר עבדים היינו, אנחנו חוגגים מאורע לאומי. היינו נתונים לשעבוד, היינו נתונים לעבדות, ואנחנו מאוד שמחים שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו מן העבדות הזאת. והמורה השני אומר, לא, זה מאורע דתי. היית עובד עבודה זרה, עכשיו יצאת מזה, זה סיבה לחגוג. מעניין שבתוך שבתוך דבריו של המורה הראשון, בתוך הדברי בעל ההגדה ועבדים היינו, יש ביקורת סמויה על מי שאומר מתחילה עובדי עבודה זרה יאהבותינו. איך הוא מבקר? הוא אומר דבר כזה. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו ליטול לולב. שמעתם פעם משפט כזה? איפה מצאנו שיש צורך לומר גם הרבנים צריכים ליטול לולב, או גם הרבנים צריכים לשמור שבת? זה דבר שלא יעלה לדעת, מי יכתוב דבר כזה? פתאום פה מישהו בא ואומר גם הרבנים צריכים לספר את יציאת מצרים. לא מבין כלום? מה זאת אומרת גם הרבנים צריכים לספר? מה, זו מצווה או זה לא מצווה? אם זה מצווה אז כולם, בין הרבנים, בין עמי ארצות, כולם מחויבים. אלא שהייתה והמינה לפתור את הרבנים. וזאת למה? כי אם כל הבעיה של שעבודנו במצרים זה שאנחנו עובדי עבודה זרה, אז לא היינו צריכים לשאוף לצאת ממצרים. היינו צריכים לשאוף לכך שפרעו יהיה ליברל וייתן לנו חופש דת. ואולי עד רבה זה היה יותר טוב. כי לנהל מדינה, אתם יודעים מה זה. צריך צבא, צריך כלכלה, צריך מוסדות תרבות, צריך משטרה, צריך הרבה מאוד דברים. צריך עירייה, לטפל בביוב, לגבות את הארנונה, מיסים, זה זה. מי צריך את זה? אני רוצה ללמוד תורה. לכן היה יותר טוב שכל זה יישאר בידי הסמכות של פרעה, ושאנחנו נתעסק בעבודה דתית ורוחנית. מדי חכמים, זה לא טובה גדולה. מה, אנחנו צריכים יציאת מצרים? העיקר ללמוד תורה. היה אפשר ללמוד תורה גם במצרים. בא המגיד ואומר, לא, אפילו התלמידי חכמים, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה עלינו ספר יציאת מצרים, ללמדך שמה? שאין עבודת השם בלי יציאת מצרים תחילה. שתדע שאין אפשרות אמיתית להיות עבד השם כל זמן שיש שיעבוד פוליטי של מישהו אחר עליך. ולכן יצאנו ממצרים, כדי להיות עבדי השם. ואז עם ישראל הבין מה שאתה אומר, שבעצם אין הקרבנו למקום לעבודתו בלי ויוציאנו השם אלינו משם. ולכן עם ישראל ייחד את שתי הנוסחאות. ולא עוד, אלא שעם ישראל הקדים את העבדים היינו למתחילה עובדי עבודה זרה יהודים. כדי, עם ישראל יש לו רוח הקודש. זאת אומרת, זה חג לאומי. אין עבודת השם בלי זה. יש אפילו ביטוי בשוחר טוב, מדרש שוחר טוב על תהילים. בתהילים יש שמה הלל. הלל שאומרים, בליל פסח, אומרים, הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. אז בשוחר טוב נשאלה שאלה, מי הראשון בהיסטוריה שאמר את ההלל הזה? וכי הרי, אם אני אומר, הללו עבדי השם, סימן שאני בעצמי לא עבד השם. כלומר, אם אני פונה אל מישהו, אני לא אותו מישהו. אז צריך להיות שמישהו חיצוני הוא זה שלראשונה אמר, הללו עבדי השם. אומרים חז"ל, בשוחר טוב, זה פרעו. פרעו הוא זה שאמר את זה. למה? ככה מסופר שהוא אמר את זה אגב בלילה. זה המקור להלל בלילה. שפרעו קם באמצע הלילה וראה מכת בכורות, הלך וחיפש את משה ואת אהרון, אמר להם צאו מתוך מצרים. אמרו לו, אנחנו לא יוצאים בלילה, זה לא כמו גנבים, רוצים לצאת בבוקר. אמר להם פרעו, רגע, רגע, אבל אם אתם לא תצאו עכשיו, אני מפחד על עצמי שיהיו עוד מכות, מי יודע מה יהיה. אז אני מבקש שתצאו עכשיו. אמרו לו, אם זה כל מה שאתה רוצה, להינצל מן הצרות, ככה נאמר במדרש, אין בעיה, תשחרר אותנו, כבר לא יהיו צרות עליה. כלומר, תכריז על עצמאותנו. אחר כך, באיזה שעה נצא, זה כבר יהיה בעיה שלנו. באותה שעה התחיל פרעו צובח ואומר, לשעבר הייתם עבדים לי, עכשיו הרי אתם ברשות עצמכם, והרי עבדיו של הקדוש ברוך הוא אתם, ועליכם והללו, הללויה, הללו עבדי השם. אתה נאמר בשוחר טוב. מה אתה לומד מזה? שפרעו הבין שברגע שיש לנו עצמאות מדינית, אוטומטית זה אומר שאנחנו עבדי השם. נכון? זה דבר עצמותי בנו. עם ישראל משוחרר מעול פוליטי, הוא עבד השם. ולא עוד, אלא שעם ישראל, אם עול פוליטי עליו, אפילו יקיים כל המצוות שבתורה בדבקות ובכוונה, עובד עבודה זרה. כמו שכתוב במסכת עבודה זרת, הרי יודע, בדפי עמוד ב', ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. אגב, מי כתב את זה? הגמרא, חכמי הגמרא, בחוץ על הארץ. הם אמרו את זה על עצמם, ידעו את האמת. אני זוכר, פעם אני הבאתי את הסוגיה הזאת, הייתי בסמינריון בחוץ לארץ, מישהו אמר לי, אז מה? אז הרבי מלובביץ' הוא לא יודע את זה? כי הרבי מלובביץ' הוא יודע את זה, הוא יודע שהוא גולה. הוא יודע. כלומר, זה שאדם יודע את מצבו, זה יותר טוב מאשר שישלה שהוא לא במצב כזה. אם כן, זה המשמעות של שתי האגדות האלה. יש מתח מסוים בין שתי האגדות לכל אורך האגדה, גם אחר כך בדרשת ארמי עובד אבי. אנחנו דורשים אחרי עבדים היינו, ומתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, יש דרשה ארוכה מאוד מסביב לפסוקים של ארמי עובד אבי, והירד מצרימה, ויגורשם מבנתי מעט, ויישם לגוי גדול, עצום ורב, ואז מתחילים לדרוש, וירד מצרימה, הנוסף פי הדיבור, ויישם לגוי גדול, וכולי, דורשים, דורשים, כן? גם אפילו אנחנו אומרים, מלמד שהיו בני ישראל מצוינים שם, כמו שדבר שבני ישראל היו ציונים, אבל שם, ובקיצור, יש שם דרשה ארוכה מאוד מסביב לארמי עובד אבי. מאיפה זה לקוח, הפסוקים האלה, ארמי עובד אבי, מאיפה זה לקוח? פרשת ביקורים, מתי זה חג הביקורים? בשבועות, אז מה זה עושה שבועות באמצע פסח? תשמור את זה לפסח, לשבועות. לא, בפסח אתה מכניס לי חג הביקורים. אז יש פיתוי לפרש את זה כך. הפיתוי הלא נכון, זה לומר, אתם יודעים למה אנחנו יוצאים ממצרים? כדי להגיע לשבועות. בשביל מה יצאנו את זה ממצרים? כדי להגיע לחג השבועות, כדי לקבל את התורה, בלי זה אין ערך. אבל אולי אפשר להגיד אחרת. אין תורה בלי לצאת ממצרים. זה מה שזה בא ללמד אותך. כלומר, אין לך מקרא ביקורים, אלא אם כן יצאת ממצרים תחילה. עדיין, מקרא ביקורים זה חשוב, מתן תורה חשוב מאוד, אבל בלי יציאת מצרים, אז לא הבנת את כל התורה כולה, היסוד חסר. בואו נמשיך בעניין עבדים היו. כן. למה מי? רבותינו עלו לארץ, כי הם לא יכלו. הם לא עלו כי הם לא יכלו. הם לא יכלו כי זה היה מסוכן, כי היה קשה, וכל מיני דברים כאלה. זה הסיבה. או בגלל שהם סברו, כפי חלק מהפוסקים, שעיקר המצווה של עלייה היא מצוות כיבוש. ידעו שהם לא מסוגלים לכבוש. אז מה אנחנו נעשה? סתם נבוא. יש בעין היה, במסכת ברכות, הסבר נפלא, מדוע רב יהודה התנגד לעלייה של יחידים לארץ. כתוב בגמרא שרב יהודה, מגדולי המוראים, התנגד לזה שאדם יחיד יעלה לארץ. מסביר הרב למה. כי כשאתה עולה כיחיד, זה פינוק אישי. אתה רוצה אווירה של ארץ ישראל, קדושה, טהרה, אתה אוהב את זה. אז בשביל הפינוק הרוחני שלך. רב יהודה הוא קנאי ללאומיות. הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל כקולקטיב. אז הוא עושה שביתה לפני הקדוש ברוך הוא. אומר, אף אחד לא עולה עד שאתה לא גואל אותנו. ככה מסביר הרב, בעיניה. אז זה קנאות לאומית של רב יהודה. כן. בואו נחזור לענייננו. עבדים היינו לפרעו במצרים, והוציאנו השם אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, והמשך הדברים מאוד מאוד במובן. לכאורה, המגיד פה אומר דבר מגוחך, חלילה, כן? אבל לכאורה נשמע מגוחך. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו, ובנינו, ובני בנינו, משועבדים היינו לפרעו במצרים. מה? חשבתי שפרעו לפחות היה מת. מה זה משועבדים היינו לפרעו? תגיד, השושלת הפרעון. אבל גם זה לא ברור. אני יכול לצייר לעצמי תסריטים אחרים לגמרי. תסריט אחד, עם ישראל היה מתבולל. הוא היה קלה בשעבוד. או פרעו היה נהיה ליברלי ומשחרר את בני ישראל. או שהיינו מורדים ומשתחררים בעצמנו, או שהיה בא כובש מן החוץ ומשחרר אותנו, או שהאופנה של בניית פירמידות הייתה עוברת מן העולם, אל, או שהיו עושים פירמידות מתהפכות, לא יודע, משהו. לא, הטענה הזאת שכאילו היינו נשארים אותו דבר וממלאים את אפריקה כולה בפירמידות, באותה טכניקה מפגרת, זה נראה זה טכניקה מפגרת בניית הפירמידות. לקחת 100,000 אנשים כדי לבנות פירמידה אחת, זה סימן שאתה לא יודע לעבוד. מה, לא הייתה התפתחות טכנולוגית, משהו? ארגוני זכויות האדם לא היו קמים, אתם יודעים מה שזה אומר, עד שנת היה אלפים תפשין סמך א', עדיין היינו עושים את הפירמידות האלה. זה פשוט לא יאומן. אלא, הרב אומר דבר, גם הרב קוק אומר דבר שגם כן נשמע מגוחך, אבל מצד האמת הוא עמוק מאוד. הרב אומר, אם לא היינו יוצאים ממצרים, ההיסטוריה הייתה נעצרת. שום דבר לא היה מתקדם לזה. כי אז ההיסטוריה הגיעה לידי מצב כזה, שהייתה צריכה לקפוץ מדרגה. וקפיצת המדרגה הזאת הייתה תלויה ביציאת ישראל ממצרים. בלי זה, זה לא היה עובד. והוא צודק. משתי סיבות. א', כי הרב קוק תמיד צודק. שתיים, כי זאת האמת, אפשר לראות את זה איך. אנחנו רואים שהמושג של קדמה, קדמה היסטורית, קדמה אנושית, זה מושג שלא קיים בכל התרבויות. זה מושג שהיום כל כך ברור לנו, שיש דבר כזה קדמה. אין? האנושות מתקדמת. ממתי התחילו לחשוב כך? יש תרבויות שאצלם אפילו מושג הקדמה לא קיים. אם אנחנו מתבודדים יפה, מבחינה היסטורית, אנחנו רואים שהתרבויות היחידות שבהן הייתה קדמה, הן התרבויות ששמעו באופן ישיר או עקיף על יציאת מצרים. עובדה. למשל, סין, בצל, מעולם לא שמעה על יציאת מצרים. עד שבאו הנוצרים, לא ידעו מה זה תנ"ך, לא ידעו כלום. מה היה בסין? בסין קרה דבר מאוד מעניין, שמקביל למה שקרה באירופה במאה ה-18. אולי אתם זוכרים מהתיכון, במאה ה-18 באירופה כבר היו אחרי המצאת הדפוס, המצאת אבקת השריפה, המצאת הזכוכית המגדלת, לא. הם היו גם, הם ידעו על המצפן, כבר ידעו למפות את השמיים בצורה מדויקת. כל זה היה קיים באירופה במאה ה-18. מה הייתה התוצאה אחר כך? שבמאה ה-19 הייתה המהפכה התעשייתית. והמהפכה התעשייתית הביאה למהפכה הטכנולוגית הגדולה של המאה ה-20. זאת אומרת שפתאום, בגלל שהאירופאים היו לו תגליות כאלה, הוא החליט לשנות את העולם. כל הדברים האלה שמניתי, כל התגליות האלה, היו ידועות בסין במאה ה-11. כולם ידעו כבר על הפקת השריפה, כבר ידעו על המצפן, הכל. והם לא עשו מזה כלום. מאבק השריפה הם עשו זיקוקים דינור. מהמצפן עשו כלי לקישוף. בקיצור, עשו כל מיני תכשיטים מזה, לא ראו צורך. אז מה, בגלל שגילית משהו חדש שצריך לשנות את העולם? דבר שלנו נראה אבסורדי, אבל אצל הסינים זה מובן מאליו. הרעיון הזה שצריך לשנות את העולם הוא רעיון עברי במקורו, שמקורו ביציאת מצרים. אז זה לכן אומר, צודק הרב, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אבותינו ממצרים, היינו נשארים. עד כדי כך שאפשר אפילו לומר שפרעה לא היה מת. אולי הם מקבלים את התורה, נכון, גם זה לא היה מקבלים. מה? היינו גם משועבדים לפרעה וגם היינו בלי תורה. נכון. עד מתי אגב היינו נשארים? עד ימות המשיח. ואז המשיח היה מוציא אותנו ממצרים. מסקנה, אומר המהר"ל באור חדש, יציאת מצרים איננה הכרחית כדי להגיע לימות המשיח, כי גם אם היינו נשארים במצרים, המשיח היה בא ומוציא אותנו ממצרים. ולכן אומר המהר"ל, כשזה מסביר את השיטה של בן זומא בגמרא, שכאשר תהיה גאולה אחרונה, לא נזכור את יציאת מצרים. מה המטרה של כל הסיפור הזה? למה אנחנו מספרים? למה מספרים את יציאת מצרים? אפשר גם לי לספר, לא? לא מספרים. כשמספרים משהו, זה בגלל שזה דבר חשוב. עד כדי כך חשוב שאנחנו רוצים לא לשכוח אותו. מתי יש צורך לזכור משהו? מתי יש סכנה של שכחה? כשעדיין יש סכנה לחזור למצב הקודם. אבל כשכבר הסכנה הזאת חולפת, כבר אין צורך לעשות זכר לדבר. אתן לכם דוגמה. על מה היו מדברים אבותינו במצרים בלילות, ליד האח, כשהם היו חוזרים הביתה? אז בהתחלה אחד אומר, תשמע, אני בניתי היום שתי פירמידות, אני בניתי שלושה. כן? וכדומה. נו, מה אתה אומר? אתה קונה לעצמך תחבושת למומייה שלה? בקיצור, זה היה מדבר. טוב. ואחר כך היו מתחילים לדבר ברצינות. היו אומרים, תשמע, כמה כבר נשאר פה? מתי יוציאנו השם ממצרים? יוציאנו השם ממצרים, השתגעת? כן, כמו שיוציאנו מרוכזדים. ואז הייתה אגדת מרוכזדים. אנחנו מדברים, הקדוש ברוך הוא הוציא את אבותינו מרוכזדים, והוציא את, את יעקב מחרן, וגל את, את אברהם מהכבשן, מדברים על זה הרבה. היה אגדת מרוכזדים. אז מדוע סיפרו אותו לסיפור הזה? זה כדי לחזק את האמונה לקראת יציאת מצרים. יצאו אבותינו ממצרים, על מה הם התחילו לדבר? יציאת מצרים. מה עם אגדת מרוכזדים? נשאר ממנה משהו. קצת, קצת, קצת. ויאמר יהושע אל העם, בעברי נהר ישבו אבותיכם מעולם, תרך אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם את אברהם. יש שם קצת משהו. או גם כן, ארמי עובד דוד. משהו מאגדת מרוכזדים נשארה. אבל העיקר, אגדת יציאת מצרים. יבוא יום, גם כן לפי זה, שבהתחלה של ליל הסדר יגידו, אבותינו יצאו ממצרים. יהיה איזה משפט, שניים, שלוש, ארבעה משפטים לכבוד יציאת מצרים. והעיקר יהיה על יציאת אירופה, על המחתרות, על בן גוריון, על אריה דרי, על, 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 על כל, על כל מה ש... כל מהלכי הגאולה של דורנו. נכון, נכון. כן, אבל זה מה שאומרת הגמרא. שאלה עתיד לבוא זה כבר לא יהיה. לא יזכרו את זה. לא יזכרו את זה, לא יזכרו. זה מה ש... זאת השיטה של בן זומא, כן? גם של חכמים. יש, אולי נזכור את הדברים של ההגדה פה, זה בעצם משנה במסכת ברכות. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, אשר דרשע בן זומא שנאמר, למען תזכור את יום יציאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, החכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. מה המחלוקת? המחלוקת היא פה כפולה בהלכה. מחלוקת ראשונה זה האם בערבית צריך לקרוא את הפרשה השלישית של קריאת שמע או לא, שלדעת בן זומא צריך, ולדעת חכמים לא צריך, ומאיפה בן זומא לומד את זה? בגלל היתור של המילה כל, כל ימי חייך, אז כל זה בא לומר שגם בלילה צריך להזכיר את יציאת מצרים. החכמים אומרים, לא, מה פתאום, כל זה להביא לימות המשיח, לומר לך שגם בימות המשיח יקראו, יזכירו את יציאת מצרים, אבל בלילה לא צריך. ובן זומא אומר, מה פתאום, בימות המשיח לא יזכירו בכלל את יציאת מצרים. ככה מובא בגמרא במסכת ברכות, שבן זומא אמר להם לחכמים, וכי מזכירים את יציאת מצרים לעתיד לבוא, מה פתאום? לא צריך בכלל להזכיר. שהרי נאמר, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר העלה את בני ישראל, אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ רוסיה ומכל הארצות אשר הדחתי שם. ולכן, מה קרה? צפונה, כן, תרגמתי לעברית מודרנית, כדי שלא תתקשו. כתוב שם ארץ צפונה, אבל זה לא, ארץ צפונה, זה רוסיה. מכל הארצות אשר הדחתי שם. כן, ולכן אומר זה רבי אלעזר בן עזריה, לא צריך לזכור בכלל יציאת מצרים להגיד לבוא. חכמים אומרים לא, לא שתעקר יציאת ישראל, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שהעצמאות המדינית עיקר ויציאת ישראל, יציאת מצרים תפל לה. זאת אומרת שהעיקר זה באמת, גם לפי חכמים יהיה יום העצמאות, אבל פסח בכל זאת יישאר, משהו יישאר מזה, כן? אבל ברור שעיקר, גם אנחנו נראה בהלכות ההלל, שההלל של פסח נלמד מההלל של יום העצמאות ולא להפך, כפי שכתוב מפורש בירושלים. עכשיו אם כן, אתם רואים, זה תמיד, כשאנחנו אומרים את מה שאנחנו מאמינים, כולנו צוחקים, זה מעניין. האם אנחנו בני ישראל, תלמידי משה רבנו, מוכנים להאמין שמה שאנחנו מאמינים זה באמת גם נכון? אז צריך לזכור את זה, שאנחנו באמת מאמינים שזה באמת נכון מה שאנחנו מאמינים בו. עכשיו, זאת אומרת שלעתיד לבוא, בכל זאת, המטרה של כל אל הסדר היא להביא לקראת גאולה יותר גדולה. כן, אז אני אזכור את זה. אנחנו אומרים, בסיום המגיד, אשר גאה לנו וגאה את אבותינו ממצרים, והביאנו הלילה הזה לאכול מצה ומרור, נו, בשביל מה? כן, השם אלוהינו ולאבותינו, אבינו, למועדים ורגלים אחרים, הבאים לקראתנו בשלום, שמחים, בבניין עירך, וססים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, אשר יעלה דמם על קיר מזבחך לרצון, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. זאת אומרת, אנחנו רוצים לומר הלל אחר, את ההלל של יום העצמאות, או של ליל יום העצמאות, לא משנה, אותו דבר. אנחנו רוצים לומר את ההלל על גאולתנו ועל פדות נפשנו. זאת אומרת, כל העניין של הגדה של פסח זה מתח לקראת ההלל האחר. זאת הסיבה האמיתית של אמירת ההגדה בליל פסח. זהו.